אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום לכם. אחד הדברים שמעצבנים הרבה הרבה אנשים חילונים זה כל נושא הנישואין והגירושין בישראל. כידוע, החוק החילוני, קובע שזה יעשה רק כדת משה בישראל. איך מרבים את המעגל? הפרופסור שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן מציע את הנוסחה הבאה. הדתיים יוותרו קצת, החילונים יוותרו קצת, אבל כולנו נרוויח המון ונפסיק להתווכח עד זוב דם. פרק שחושב קצת אחרת. שלום פרופסור שחר ליפשיץ.
שלום לך בני.
ראש מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת בר אילן וממייסדי הקונגרס הישראלי. אתה מציע למעשה שולחן עגול של החברה הישראלית. בוא נצלול פנימה, פצע שוטט אדם ואיזה יורה רותחת שנקרא נישואין וגירושין בישראל. החוק החילוני אומר שזה אך ורק לפי ההלכה. אבל יש כל מיני מעקפים. פעם היו כפריסין, היום אולי אפשר באינטרנט. מה אתה הצעת את הנושא ברית הזוגיות? איך זה מותיר את כולם מבסוטים? סליחה על המילה העממית.
אז קודם כל בוא נבין מה המצב הקיים. במצב הקיים הוא מה שבתורת המשחקים קוראים lose-lose situation. מצד אחד, ברמה הפורמלית, אז כמו שאמרת, החוק הקיים אומר שגם הנישואים וגם הגירושים הם לפי ההלכה. אז בוא נראה קודם כל מה המחירים של זה מבחינה אזרחית. כי אחד מהדברים שאני למדתי, זה שהשיח חייב להיות, כדי שבאמת אנשים יקשיבו אחד לשני, חייבים להבין את הכאב האמיתי של הצד האחר, את הכאב האותנטי, לא את הטענה שאנחנו אומרים בשביל לנצח בוויכוח. אז מה באמת מפריע כרגע לחילוני במצב הקיים? אז הייתי אומר שיש שלושה סוגים של בעיות. בעיה הראשונה זה פסולי חיתון, כהן וגרושה, ממזר, שזה אדם שנולד לאישה נשואה מחוץ הנישואים, יהודי וספק יהודי, עולה חדש שקשה לו ליהודות, בני זוג מאותו מין, כל האנשים האלה מוצאים את עצמם בישראל, בלי שום יכולת להקים זוגיות מוכרת, וזו פגיעה מאוד קשה. הפגיעה השנייה, זה הפגיעה שבאידיאולוגית, בא חילוני ואומר, אוקיי, אתה מרשה לי להתחתן, אבל אתה דורש ממני, בטקס הכי האישי והאינטימי שלי, אתה דורש ממני לעשות את זה, בנוכחות של רב, בטקס אני לא מזדהה איתו, בטקס מגדרי, למה שאני אסכים לזה? או בא רפורמי קונסרבטיבי, אומר, למה אני לא יכול להזמין את הרב שלי? והבעיה השלישית זה הבעיה של מסורבות ומסורבי הגט, העובדה שגט צריך על פי ההלכה, הסכמה, או רק במקרים נדירים מאוד, אפשר לכפות את הגט, גורם לכך שמי שלא רוצה להתגרש, או שעושה את עצמו כאילו לא רוצה להתגרש, יכול לסחוט את בן הזוג. אז אלה הם שלושת הבעיות. ואז בעצם מה שקורה זה שבמישור הפוליטי, מסיבות שעוד מעט נדבר עליהם, באים הדתיים ואומרים אנחנו לא מוכנים לשנות את המצב, אבל באו בתי המשפט ופיתחו תחליפים. חלק מהתחליפים זה בקפריסין, זאת אומרת בן אדם, בני זוג מאותו מין או יהודי ולא יהודי, מתחתנים בקפריסין, חוזרים לארץ, נרשמים בתעודת זהות כנשואים, אז מה זה העוזר שמנעת מהם להתחתן בארץ? שתיים, לפעמים הם לא צריכים להתחתן, הם חיים כידועים כבני זוג, לפעמים אפילו תקופה קצרצרה, והמשפט הישראלי נותן להם את כל הזכויות של נשואים. עכשיו תראו מה קרה. מבחינת הדתיים הם הפסידו בעצם, כי הם אמנם התעקשו שהנישואים יישארו נישואים דתיים, אבל בעצם מוסד הנישואים לא שווה כלום בישראל, כי אין שום הבחנה בין אנשים שגרים שלושה חודשים ביחד ורוצים לבין אנשים שחיים תקופה ממושכת ורוצים מחויבות. הרי כל הערך של הנישואים זה לעודד קשרים של מחויבות. וגם כל התופעות האלה שאתה לא רצית, הממזרות ויהודי ולא יהודי, קורים בחוץ לארץ והם חוזרים לארץ ונרשמים בתעודת זהות ומקבלים את כל הזכויות, אפילו נרשמים כנשואים. מצד שני, מה שאני הראיתי במאמרים שלי, שלפעמים החילונים מרוב רצון להכניס לדתיים בעין, מוצאים לעצם שני עיניים. למשל, אנשים חיים ביחד כבני זוג שלושה חודשים, לא בגלל שהם פסולי חיתון או כי הם לא רוצים רבנות, אלא כי הם לא רוצים לקחת מחויבות, ואז אחד מהם נפטר, והשני יורש אותו אחרי 3 חודשים, באופן שבעצם פוגע בילדים שלו מנישואים קודמים. באחד המקרים עשו הסכם שהם לא ידועים בציבור, ובית משפט אמר שני כלבים לא יכולים להגיד שהם חתול. ידוע בציבור זה עניין קוגנטי, זה עניין שלא ניתן להתניה. איזה דבר ליברלי יש בזה שאתה כופה בעצם על בן אדם מחויבות שהוא לא רוצה? או דוגמה מהזמן האחרון, הולך להיות עכשיו חוק ירושה שבעצם אומר, מבחינתי, גם אם לא התגרשת, אם אתה נפרד, אז מבחינתי זה כאילו שהתגרשת. לכאורה זה תחליף, זה תחליף לרעיון של הגירושים. הורים לדתיים לא צריכים שאת הגט שלכם, כי הפרידה יהיה תחליף לגט. אבל אני בביקורת חריפה לחוק אומר, זה נכון לגבי סרבן גט, שאתה אומר לו, תקשיב, אם יש מסורבת גט שבעצם נפטרה, לא יכול להיות שאתה תירש איתה. אבל תחשוב על בן אדם, על מסורבת גט או מסורב גט, שבחיים אמרת להם אתם לא נשואים, אבל אחרי המוות, סופרייז, אתם גרושים, לא תוכלו לרשת, לא תוכלו לקבל ביטוח לאומי, לא פנסיה. זה הרי הפוך. פה אתה בעצם במקום לתת תמריץ כנגד סרבנות גט, אתה הופך סרבן דלוקס. תחשוב על בן אדם שלא נתן גט לאשתו, אבל אמר לידוע בציבור, זה בסדר, אחרי המוות, את תקבלי את הפנסיה, ולא היא. ולכן בעצם המצב כרגע הוא מצב מאוד מאוד קשה, מצב שבו אנשים, מרוב שכל אחד מסתכל על המלחמה, אף אחד לא מסתכל על התמונה הכוללת. ואז באתי ואמרתי, בוא ננסה אז לחשוב מה באמת האינטרס העמוק של כל אחד מהצדדים. מבחינת הדתיים, למה באמת מתנגדים לנישואים אזרחיים? אז הם אומרים לך ממזרות, אבל מה ההגדרה של ממזר? מי שנולד לאישה נשואה, מחוץ לנשואים. בואו נעשה שני מסלולים. מסלול אחד יהיה נשוי דתי, ומי שיהיה במסלול הדתי הזה, שם אנחנו באמת נדאג שהוא יהיה חייב גט ושהוא יהיה כפוף לכללים הדתיים. אבל יש מסלול אחר, שבו אנשים, אנחנו נדאג שלא ייחשב נישואים על פי ההלכה, ואנחנו נכריח את האנשים שמצטרפים למסלול הזה לחתום על תצהיר שהם לא נישואים על פי ההלכה, ומי שיהיה בחלק מהמסלול הזה, שאנחנו קראתי לו בהתחלה רישום זוגיות ואחר כך ברית זוגיות, יקבל את כל הזכויות האזרחיות, יהיה לו מהלך של סיום אזרחי של הנישואים. בדקתי עם רבנים, ורוב גדול של הרבנים מסכימים שזה יכול לא לחשב נישואים על פי ההלכה, ואז לא תהיה בעיית ממזרות. אז זה המהלך, צריך כאן רצון טוב, ואז בעצם כל אחד מוותר קצת. החילונים מוותרים על המותג נישואים, על העובדה שבעצם הנישואים עדיין יהיו מותג דתי, הדתיים מבינים שגם אנשים שלא מתחתנים חייבים לקבל פתרון ממוסד ומסודר, לא שבדיעבד הם יוקרו כידועים בציבור, אלא המדינה בזמן אמת בעצם תכיר ברצון שלהם לקשר מחייב.
אחת הטענות שיווצרו פה שני עמים לאורך זמן, משום שאם אתה מאפשר שהמדינה תכיר בקתולית שמתחתנת עם יהודי בן הארץ, וילדיהם לפי ההלכה הם נוצרים לכל דבר, אבל לפי החוק הישראלי, אתה רוצה שהחרדים יכירו בזה שהם יירשמו כיהודים. מה אתה פותר בזה? אתה יוצר כאן לאורך זמן מגילות יחסין לשני עמים שלא יוכלו להתנסה זה לזה.
היידיש פונק פקר, זה בדיוק לפוך. קודם כל נתחיל עם המזרים ואז נעבור ליהודי ולא יהודי. כיום ישראל היא מדגרת ממזרים, כי כולם מתחתנים בנישואים דתיים. מסורבי ומסורבות הגט לא מתגרשים בגירושים דתיים. כשנולדים ויש בעצם פרקטיקה שבה כל אחד ממתין מי שווה ראשון, ואז אם האישה בעצם נולדים לילדים בתקופת הפירוד, אז זה בעצם הם ממזרים. לעומת זאת במקומות שבהם גירושים הם מהירים, כי הם, מי שרוצה מתגרש, אז אין תקופת זמן שבו אנשים הם פרודים ולא גרושים תקופה ממושכת. אז לכן דווקא היום המצב הוא הפוך. לגבי יהודי ולא יהודי, שוב, היום בעצם יש את המצב הזה שמתחתנים בקפריסין, נרשמים בארץ כנשואים, ואתה לא יכול להבדיל. בגישה שלי אין יותר את הטריק של הרישום. נישואים זה רק נישואים דתיים, ומי שנשוי עבר את הרבנות. ובברית זוגיות הוא לא משפיע על הרישום כיהודים. הרישום כיהודים עדיין, או ההגדרה כיהודי או לא יהודי, יהיה בהתאם לכללים שיקבעו לגבי סיפור הגיור שהוא סיפור אחר. אבל בעצם האנשים האלה כן יוכלו לקיים מערכת יחסים זוגית. בשום מקום הם לא היו רשומים כיהודים אם הם לא יהודים על פי ההלכה.
היה ויכוח, החליטו לחוקק חוק, והחילונים לא מרוצים מהחוק הזה, או חלק מהחילונים, בוא נגיד המסורתיים, כן. אני לא רוצה לשלם סימן, אתה יודע מה? אז אני רוצה, יגיד לך זוג, אנחנו, החוק אמנם עושר, ואנחנו רוצים לצרף אישה שנייה לתא הזוגי שלנו, זה בהסכמתה, זה בהסכמתי האישה, בהסכמת הבעל, כולם מסכימים. אז מה אם חוקקת החוק? אני רוצה לצרף. מה תענה?
כמה נושאים שאתה מעלה, וכל אחד מהם דורש התייחסות נפרדת. נושא אחד הוא הנושא באמת של השפה הכפולה של המשפט הישראלי. עכשיו כאן זה לא קפריזה של זוג מסוים. בעצם כולם מעלימים עין. דיני ידועים בציבור הם דינים שקיימים גם בחקיקה, לא רק בפסיקה. פרקטיקת הרישום, אם החוקק היה רוצה למנוע אותה, הוא היה קובע בחוק, רישום אוכלוסין או רישום כנשוי יהיה רק בהתאם להלכה. זאת אומרת, יש כאן הרבה פעמים דינמיקה שבו גם הדתיים מעדיפים להעלים עין. אתן לך דוגמה מעניינת. אני בזמנו הצעתי הצעת חוק שהתקבלה, תכף תשמע את הסיפור, שהוא סיפור מרתק בעיניי, על זה שאת חלוקת הרכוש אפשר יהיה לעשות גם בלי הגירושים. נקרא תיקון לחוק יחסי ממון, הייתי שותף ליזימה שלו, הופעתי בכנסת, זה היה ב-2008. הופעתי בכנסת, הסברתי את הרעיון, קופץ עליי חבר כנסת במפלגה חרדית, הוא אומר, מה אתה דתי? עליך נאמר מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. אמרתי לו, מה עשיתי לך? הוא אומר לי, תקשיב, אם החוק הזה מתקבל, כל הגיטים יהיו פסולים. אמרתי לו, זה נורא מוזר. הרי אם שני אנשים, למה זה? הוא אומר לי, כי אי אפשר לחלק רכוש אחרי שבני זוג יתגרשו. אמרתי לו, אבל תקשיב, אנשים שיש להם רק דירת מגורים שרשומה על שם שניהם, זה מה שעושים כל הזמן, ואף פעם לא שמעתי שזה פוסל את הגט, אז למה זה נכון רק לגבי אנשים שהרכוש רשום על שם אחד מהם ולפי החוק זה משותף? זאת אומרת, אתה צודק, זה לא פוסל את הגט, אבל זה לא יאפשר לעשות שלום בית. אמרתי לו, קודם כל, אז למה עונית אותנו מקודם, ודיברת בשם הלכה כשזה לא הלכה? שתיים, זה הפוך. היום שלום בית הפך להיות עניין טקטי. אתה אומר, אני רוצה שלום בית, אבל בעצם אני רוצה לאזוק את בן הזוג. אני יזמתי בעצם חוק שאומר, חברים, כשאתה רוצה להתגרש, פירוק משפחה זה עסק רציני. שנה חייבים להמתין. היום אני מאוד תומך בחוק הסדר הידיינויות, שהיום אומר, תלך קודם למגשר. בתקופה הזאת, אתה אומר לבן אדם, אל תדאג. אם תרצה בסוף את הזכויות שלך, אתה תקבל אותם, אבל בתקופה הזאת, בתום לב, תנסה למצות את האפשרות לשלום. כל מקרה הוא אמר, לא יעזור לך, בזבזת את הזמן, אנחנו, זה היה בממשלת אולמרט, אם החוק הזה יעבור, נפיל את הממשלה. עכשיו תראה מה קרה. הממשלה נפלה בגלל המעטפות של טלנסקי. מאחר שהיא נפלה, היה רצועת זמן שבו הכנסת עבדה ברציפות והעבירה את החוק, היא כבר לא פחדה שיפילו את הממשלה. ב-2009 קמה ממשלת ביבי, ואותו חבר כנסת בקואליציה. אם זה חוק הזה גרוע, למה הדבר הראשון שהממשלה לא עושה, כמו שאחרי הגזרות של יאיר לפיד, הם ביטלו אותם בממשלה אחרי זה, למה הם לא ביטלו את זה? כי זה לא באמת חשוב להם, הם לא רוצים את זה במשמרת שלהם, אבל הם יודעים שחלק מהתיקונים האלה נכונים. אני צריך גם פה להבין שכל הדברים האלה זה לא זוג אחד עושה באופן קפריזי, אלא אנחנו כולנו עושים איזה סוג של העלמת עין, והברית זוגיות בא ואומרת, בוא נסתכל למציאות בעיניים. עכשיו יש סוגיה אחרת שאתה העלית. והיא בעצם שני גישות למשפחה. גישה אחת היא זה סוקולד הגישה השמרנית. הגישה השמרנית אומרת רק נישואים מסורתיים דתיים, ולגבי הורות, אבא ואמא שווה משפחה. גישה שנייה זה סוקולד הגישה ליברלית אינדיבידואלית, שאומרת אם זה הסכמה, אז אם אתה תומך בבני זוג מאותו מין, תתמוך גם בפוליאמרה וגם בביגמיה, בתנאי שזה מבוסס על הסכמה. ואם אתה בהורות, אז כמו שאומר השופט פוגלמן בפסק דין איתי פנקס, חובתה של המדינה לכבד כל דפוס משפחה שירצה אדם לעצמו. ובעצם משכנעים אותנו שאלה שתי החלופות היחידות. כלומר, או תצא לי מהצלחת, והמדינה לא צריכה להתערב בשום דפוס משפחתי, ואין לה עמדה ערכית לגבי שום דפוס משפחתי, או שאם המדינה מתערבת, זה אומר שהיא חייבת לקבל את מה שהיה מאז ומעולם. ואני בא ואומר, חברים, לא. מצד אחד, מוסד הנישואים הוא לא מוסד פרטי, כי הרי אתה בא למדינה, אתה רוצה זכויות, כי אתה אדם נשוי, אתה רוצה הכרה, אתה משתמש במותג, זה כמו שבזמנו הקיבוצים כעסו, שקיבוץ אומר אני קיבוץ, אבל אין לי לינה משותפת ואין לי שותפות, אבל אני קיבוץ. מה זאת אומרת? אתה משתמש במותג שלי, אז אל תדלל אותו בצורה שבעצם אתה רק משתמש במותג. יש ערכים מסוימים שמתבטאים במושג נישואים, יש ערכים מסוימים של הורות, יש טובת ילד, יש יציבות, יש איזו אירוניה שבו אני מצד אחד רוצה שילדים, או מתח מסוים, אתה רוצה שילדים יוולדו לקשר יציב, אבל מצד שני אתה רוצה להגיד להורים, אם אתם ההורים אז זה בלתי הפיך, וגם אם אתם נפרדים אתם עדיין בעצם שניכם ההורים שלו. אבל זה שיש ערכים לא אומר שהם חייבים להיות מונוליטים, כלומר שיש רק סוג אחד, וגם לא אומר שאותם ערכים שהיו פעם צריכים להמשיך להיות עכשיו, וכולם מחמיצים בזה. למשל, בוא ניקח את הסיפור של אימא לסבית, נתרמת זרע, שיש לה בת זוג, שמראש הם בעצם גם נתרמת זרע, ומראש הם החליטו להקים משפחה, ושכל אחד תהיה האימא גם של הילד של האחר. עכשיו תראה איך בעצם כולם מחמיצים פה. באים השמרנים, ואומרים, מה פתאום? זה נותן לגיטימציה לתק לוקל. עכשיו אני בא לחבריי השמרנים, אומר להם, וזה נכון, הרי יש את הטרנד הזה, שפעם שמרנים היו מדברים בשם הדת, אבל היום בעקבות הקהלת וכל הארגונים האלה, אומרים, לא, 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 זה לא טיעון דתי, אלא זה טיעון שמרני אזרחי. אני אומר, ערכי המשפחה. אז בואו נמנה את ערכי המשפחה. ערך משפחתי זה בעד קשרים יציבים, ערך משפחתי זה דאגה לילדים, ערך משפחתי זה אי הפיכות מוסד ההורות. כל הדברים האלה אומרים שלא יכול להיות שילד יגדל בתא כזה, אבל פתאום אחרי 10 שנים הוא יגלה שבעצם מי שקרא לאמא, בעצם היא לא אמא שלו ברגע שנפרדה מבן הזוג שלה. ולכן חוץ מאשר הערך של אני לא רוצה לתת לגיטימציה להומואים או ללסביות, במקרה הזה דווקא ערכי המשפחה תומכים בהכרה. מצד שני, היו כמה פסקי דין מדהימים שמתוך חשיבה חוזית, ברגע ששתי בנות הזוג בפרידה הסכימו כל אחת לקחת את הילד שלה, באו ואמרו, אז בואו נבטל את הצו הורות, במיוחד אם היה חוות דעת שכבר היה נתק, אז אמרו גם טובת הילד כרגע. עכשיו, זאת חשיבה ליברלית דלה שמתעלמת מערכים חברתיים כלליים. גם אם כרגע זה החוזה שלכם, ואפילו אם תגידו שכרגע במצב הנוכחי לילד הנוכחי זה אולי טוב, חשיבה מוסדית אומרת, חברים, מה זה עושה למוסד ההורות? הרי אתה ואשתך כשאתם נפרדים, לא הייתם מעלים בדעתכם להגיד שאחד יקבל את הילד הזה ואחד יקבל את הילד הזה, אלא ברור ששניכם נשארים הורים של שני הילדים. אם אנחנו רוצים לעשות מסר חברתי שהמוסד הורות הוא מוסד בלתי הפיך, אז האינטרס גם של שמרנים וגם ליברלים הוא בעצם שיהיה תהליך מסודר של יצירת הורות, שמסבירים לבני הזוג מראש, תדעו לכם, תכנסים למשהו לא הפיך, ואז גם אי אפשר בהסכמה להפריד את זה. אז זה בעצם מה שאני מנסה להנחיל לחברה הישראלית, איזושהי חשיבה מורכבת. לכן, אתה יודע, הייתי מועמד לשפיטה בוועדה, מישהו שאל אותי, תגיד, מדברים על שמרנות ליברלי או ליברלי, אתה שמרן או ליברלי? אמרתי לו, אני לא שמרן ולא ליברן, אני ענייני ומקצועי. כי בדוגמה של הידועים בציבור, שבמשך שנים הליברלים באו ואמרו, אני רוצה להשוות ידוע בציבור לנשוי במקום ליברלי, אני הראיתי, אם אתה ליברל, תכבה את הבחירה שלהם שלא להתחתן. ולעומת זאת במקרה הזה אני בא לחבריי השמרנים ואומר להם מתוך עמדה שמרנית תתמכו בהורות של בני זוג מאותו מין.
אגב, זה שמרני ולא דתי משום שבכל העולם יש דיון על זה. ואתה לא תגיד שבארצות הברית מי שמוביל את זה זה אנשים חרדים. הדיון הוא עולמי, שיח הזכויות יש בו משהו מאוד עקום, אבל אפשר גם לשאול מה זכות הילד. האם לא זכותו של ילד שלו אבא ואמא? זו זכות של הילד לגדול בבית כמו שאלפי שנים מגדלים ילדים? האם זה המקום לעשות ניסויים בבני אדם? אתה רוצה שאני אהיה פופוליסט? אפשר? אין שום בעיה. שיח הזכויות? מדוע לא זכותו של ילד של אבא ואמא? איפה הזכות הזו, פרופסור שחר ליפשיץ?
אתה מתפרץ לדלת פתוחה? אני באחד המאמרים שלי טענתי שבניגוד ביקרתי מאמר ליברלי שבעצם אמר שאין דבר כזה זכות של ילד עתידי, אלא רק לזכות לילד קיים. באתי ואמרתי, חברים יקרים, לצד האוטונומיה של ההורים, חייבים לשקלל גם את הזכות של הילד הלא קיים, מתוך תפיסה חברתית שאומרת שמוסד ההורות היא לא רק הגשמת רצון של בן אדם, אלא הגשמת הרצון של בן אדם להיות אחראי לבן אדם אחר. אבל כל המחקרים שאני מכיר לא מראה שכשמדובר על זוג הורים או גברים או נשים, יש הבדלים שיטתיים משמעותיים בין איכות החיים של ילדים לזוג הומואים ולסביות לבין זוג הטרוסקסואלי. אין שום ממצא אמפירי ויש הרבה מחקרים שמראים על הבדלים שיטתיים. לעומת זאת דווקא, וכאן אני הופך את זה אליך, איך יכול להיות שבמשך שנים בישראל דווקא לגבי הורות יחידנית החרדים לא עושים שום דבר, ובעניין גרמן הם הסכימו לחוק בעד אמא יחידנית אבל לא הסכימו לזוג. אני הופך את השאלה אליך. אם מסתכלים, ועדת גרמן למשל הייתה פשרה מסוימת לגבי בני זוג מאותו מין, שאמרה שיהיה בעצם אפשרות לגבר יחיד ולאישה יחידה, אבל לא לזוג כזוג. אז תגיד לי אתה, בני, אני הופך עליך את השאלה. איזה ערך, איזה תפיסת עולם יכולה להצדיק שאפשר שיחידה או יחיד יזדקקו לפונדקאות, אבל לא זוג. זאת אומרת, הערך של, של שנאת הומואים יותר חזק מהערך של טובת הילד העתידי ושל הכרה בזוגיות. זה בדיוק הפרדוקס. המחשבה שבעצם אתה מתחבא מאחורי ערכי משפחה ודאגה לטובת הילד, אבל בסוף הדבר, הערך היחיד שנשאר זה גינוי לזוגיות הלהט"בית.
הפכתי להיות נציג החרדים כאן בחדר, גם החרדלים. הרי בוא ניקח את נושא הפונדקאות. אני זורק את זה קצת עתיד, אבל זה אותו אזור חיוג. אנחנו מגיעים למצב שבו אדם בן 90 יקנה זרע בחספו, יקנה ביצית, ויקנה איזה רחם של איזה הודית אומללה, ויביא ילד לעולם כי הוא רוצה, לא יודע, הוא רוצה שער בשיער אחריו. זה נשמע לך מצב נורמלי שהאנושות נמצאת בו?
לא, ובדיוק זה מה שאמרתי בתחילת דבריי. אני חושב שאי אפשר להגיד למדינה לצאת מהצלחת בנושאים האלה. והאנלוגיה בין הולדה טבעית שבה המדינה לא מעורבת בגלל כל הנסיבות לבין הולדה מלאכותית היא לא נכונה, ורמת האחריות של המדינה בהולדה מלאכותית היא יותר גבוהה. ובדיוק כאן זה מקשר אותנו לשיחה שלנו בחלק הקודם לגבי אחריות המדינה. תראה מה קרה. בא בגץ ואמר, החוק הקיים הוא לא חוקתי. אם אתה כבר החלטת שיש פונדקאות, אז לא נתת סיבות מספיק טובות למה שני גברים לא יוכלו לגדל ילד. אוקיי, אבל תחוקקו. החוק יכול היה להיות בכל מיני היבטים. הם אפילו דיברו על ועדה, תמור יוסף, שאפשרה לעשות נניח פונדקאות, אבל רק אלטרואיסטית או דברים מהסוג הזה. בא חבר אורוויץ ואמר, אנחנו לא יכולים לחוקק. אז אנחנו לא יכולים לחוקק. התוצאה היא בעצם עולם מופקר שבו ימשיך להיות פונדקאות מחוץ לישראל, גם של אותו גבר בן 90, ובעצם יעמידו אותנו כחברה בפני מציאות קיימת, כי הוא כבר יבוא לארץ עם הילד הביולוגי שלו, לפי המשפט הישראלי. ברגע שהפונדקאות הייתה בחול, במקום שזה לא עבירה פלילית, אתה לא יכול להעמיד אותו לדין, זה ילד שלו, אז גם אתה תסכים שהוא ילד שלו, אז תראה מה קרה, במקום להסתכל בעיניים, ולשבת ולהגיד, אז בואו נברר, בואו נראה באיזה נושאים אנחנו נכנעים למציאות, באיזה נושאים אנחנו מבנים את המציאות, איך אנחנו יוצרים תמריץ שהפונדקאות תהיה מפוקחת, למשל לעשות תהליך מהיר למי שעושה פונדקאות גם בחול, במסלול מפוקח, במסלול קשה ללא מפוקח. אנחנו בעצם נתנו לבית משפט לעשות לנו את העבודה, לפסול את ההסדר הקיים, לא מחוקקים, אפילו בממשלה כזאת בעצם אנחנו לא מחוקקים, ואז התוצאה היא לוז-לוז, כי אני מסכים איתך שבעצם כרגע הנושא הזה הופך להיות פרוץ לחלוטין, באופן שלא מתאים לא לערכים שלי ולא לערכים שלך.
זו התייחסות שלך, פרופסור שחר ליפשיץ, להחלטה ממש טריה, לפני כמה שבועות, אני מניח שזה בהנחייתו של שר הבריאות ניצן הורוביץ, כסף לא הלך לתרופות מציל חיים בסל התרופות, אלא הלך לניתוחים לשינוי קול לאנשים שמשנים את מינם, טרנסג'נדרים. החלטה שקולה בעיניך, נכונה, מוסרית.
הסיפור של, של ועדת תרופות הוא סיפור מורכב, צריך להיכנס לנתונים עצמם. אני גם לא יודע אם זו החלטה של השר, יש ועדה שעושה את זה, בראש הוועדה יש דווקא יונתן הלוי, שהוא פרופסור דתי רפואי. דרך אגב, זה מאוד מעניין שדווקא הדוגמה הזאת מראה, כאילו הרבה פעמים אנשי המשילות אומרים, הכל צריך להיות פוליטי, אבל בעצם צריך להיזהר מפוזיציה, כי בנושא הזה בעצם אני חושב שכולנו מעדיפים שתהיה ועדה מקצועית ככל האפשר, בה בעת כולנו נודה שבסופו של דבר לא אי אפשר להתחבות מאחורי מקצוענות ולהדחיק את העובדה שקיימת גם השקפת עולם. עכשיו אני לא יכול להתייחס להחלטה הזאת לגופה בלי רואות המכלולי. אני זוכר שפעם שמעתי את אברי גלעד ואת עירית לינור אומרים, עד שלא יהיה, לא יכול להיות שיהיה איזושהי תרופה שלא מממנים אותה והמדינה מממנת משהו אחר. אתה חושב על זה מצחיק, אומרים את זה אנשים שהם ברשת מממנת על ידי המדינה, אז בעצם כרגע אתם בעצם, הרי צריך להכיר את האמת, למרות שכולנו אומרים שערך החיים הוא הכי גבוה, המדינה יכולה תמיד להוסיף עוד תרופות ולכן להגדיל את הסיכוי שפחות אנשים ימותו, ובכל זאת מאמנת גם ספורט וגם תרבות וגם דת. זאת אומרת, בסופו של דבר שום מדינה, למרות הערך החיים, לא מאמנת רק דברים מצילי חיים. אז כולנו כל הזמן מאזנים גם בתוך הסל וגם מחוץ לסל בין עצם החיים לבין איכות חיים, בין דברים רפואיים ולא רפואיים. האיזון הספציפי בדברים האלה אני לא רוצה, לא יכול להיכנס אליו, אבל בוא, אבל זה עצמו, כל הדברים האלה, כאילו אחד מהדברים שמטריפים אותי זה שכולנו כל הזמן מדברים מפוזיציה. זאת אומרת, למשל, אם דיברת על ניצן הורוביץ, אז ניצן הורוביץ באמת אחד מההחלטות הראשונות שלו היה להורות למגן דוד לקחת דם מהומוסקסואלים. עכשיו תראה, כשאתה לוקח דם לצורך העניין, זה ברור אמפירית שיש אחוזים יותר גבוהים של מחלות, אבל זה ברור שזה משפיל שאתה לא לוקח דם של מישהו, ושאתה יכול פשוט לעשות, לא לסכן את הציבור, אלא פשוט לעשות עוד בדיקות שעולות כסף. עכשיו, אני חושב שזו החלטה לגיטימית, אבל זאת החלטה לגיטימית בגלל שכהחלטה ערכית חושב השר הורוביץ שנבחר על ידי הקהילה, שהלגיטימציה לקהילה ומניעת ההשפלה לקהילה מצדיקה את העלות הנוספת של הבדיקות, ושוב, זה לא מסכן את הציבור. אני חושב שזאת החלטה לגיטימית. מה שחשוב לי שנשים לב זה לשני כיוונים הפוכים. מצד אחד, אלה שכועסים על ההחלטה הזאת, הם אלה שבמשך שנים דיברו על משילות, ושמי שצריך להחליט זה בעצם הפוליטיקאים, אבל הם אמרו את זה כשהפוליטיקאים היו פוליטיקאים שלהם, אבל גם הפוך, כי אני יכול לדמיין איך בעצם הדרג המשפטי שפה שותק ואפילו לא מעלה את השאלה, לא שואל את עצמו, רגע, אולי זאת כן החלטה מקצועית, האם זה יכול להיות שזאת תהיה הנחיה אוטומטית של השר שלא נבחנת באופן מקצועי? זאת אומרת, כולם בעצם הם בסוג של פוזיציה. כולנו צריכים להבין שיש גם ערכים, ומצד שני יש גם מקצוענות, ויש תחומים בחיים שאנחנו רוצים מקצוענות, ויש תחומים שאנחנו רוצים ערכים, ויש מינונים עדינים ביניהם, וכולנו צריכים לנסות למצוא את האיזונים האלה, גם מעבר לפוזיציה, אם כרגע אנחנו בשלטון, או כרגע אנחנו שולטים בדרג המקצועי.
אם תצא שתי כוכביות, אחת זה שהשר הבא, אם הוא יהיה מהמחנה השני, יכול לבטל את זה, באותה איבחה שבה ההחלטה הזו התקבלה, דבר שני, מה פירוש שזה לא על חשבון הצלת חיים? אם הבדיקות הללו, הנוספות שעושים בגלל הטילת דם הזו, יעלו, אני לא יודע, סתם אני אתן זוגמה, 500,000 שקל בעשר שנים, זה שווה עוד אמבולנס נגיד לצורך העניין. אז זה כן באופן עקיף על חשבון משהו אחר, כי הכסף הוא לא בלתי מוגבל, כסף הוא תמיד משאב חסר.
זה בכל דבר נכון. זאת אומרת, גם כשאתה מגיע לשדה תעופה, יש רמה מסוימת של בדיקות שאפשר לעשות, והרמה הזאת, אם יש לה עלות מבחינת תורים, או מבחינת פולשנות, או מבחינת נניח סקרינינג מכניזם, שאתה תחקר רק אנשים שנראים כחשודים, או רק ערבים, אבל אתה משלם בהשפלה, וכל הזמן אתה צריך בעצם לאזן בין מה המחיר שאתה מוכן לשלם מבחינת כבוד האדם, ומה המחיר שאתה מוכן לשלם מבחינת עוד העלאה של רמת הביטחון, ומבחינת עלויות ונוחות, ולכן כל שיח פופוליסטי שאומר, כל עוד זה חיים, אז שום דבר אחר לא משנה, או מצד שני, אני לא מוכן לשלם שום מחיר של פגיעה בכבוד האדם בגלל דברים כאלה, זה פופוליסטי. יש כאן מערכת איזונים, מערכת האיזונים האלה היא עדינה, והיא צריכה ולכן גם הגורם המחליט שבה צריך להיות איזשהו שילוב בין הגורם המקצועי לבין הגורם הערכי. וכל אחד צריך להכיר בחשיבות של שני הדברים האלה.
תודה לך, פרופסור שחר ליפשיץ, מאוניברסיטת בר אילן. תודה גם לעורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסקטים. מומלץ בחום, דף הפייסבוק כאן הסקטים. שיהיה לכם הרבה בריאות. אני בני טייטלבום. תודה ושלום.
כיוון הרוח.